כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
תם הספר, כתבתו של יוגב קרמל מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. המדינה לא העבירה את התקציב, והספרייה הלאומית, המקבילה שלנו לספרייה הגדולה של אלכסנדריה, סגרה השבוע את שעריה בשאיפה של זמן מוגבל בלבד. שיחות עם עובדים שופעי סיפורים מרתקים על אוצרות תרבות חושפות את הנעשה בנבחי המוסד הזה, מפרס נובל דרך רכילות עתיקה ועד אימת הסלוטייפ. בכל 128 שנותיה, הספרייה הלאומית של ישראל נסגרה רק פעם אחת, ב-1948, בשיאה של מלחמת העצמאות, כשהבניין שלה בהר הצופים הוקף בכוחות הליגיון הירדני. במבצע מיוחד חולצו אז אלפי הספרים מההר הנצור, ומאז נצברו עוד ועוד. כיום יש בספרייה יותר מ4 מיליון ספרים, מסמכים, תמונות, קובצי קול ועוד אין ספור פריטים, שעבורם נבנה בשנים האחרונות משכן חדש, המתאים לצורכי המוסד החשוב הזה. בימי הקורונה, כמו כל שאר המוסדות, היא נאלצה להיסגר ונפתחה שוב ברגע שההנחיות אפשרו זאת לשימושם של חוקרים ושל הציבור הרחב והסקרן. אבל השבוע נסגרה הספרייה שוב, ועובדיה נשלחו לחל"ת. לא בגלל המגפה, בגלל כסף. התקציב השנתי של הספרייה הוא 87 מיליון שקלים. 60%, שהם 53 מיליון שקל, מגיעים מהמדינה, השאר מהאוניברסיטה העברית ומתורמים. אלא שלשנת 2020, המדינה התחייבה להעביר רק 46 מיליון, ובספרייה אומרים שגם הכסף הזה עדיין לא התקבל. גם התרומות נפגעו בגלל הקורונה. ובלי כסף, הדלתות של מאגרי הידע האדירים האלה, ושל אולמות הקריאה רחבי הידיים, ושל הארכיונים עתירי האוצרות, ננעלו ביום ראשון, ורק 10% מהעובדים נותרו במסדרונות במתכונת חירום. כל פרסום שיוצא בארץ שמור בספרייה, על פי חוק, וכן גם פרסומים רבים מחול. היא קפסולת זמן, מרחב פיזי שבו ההיסטוריה נשמרת ונגישה לכולם. יש בה אוספים עתיקים. הפריט המוקדם ביותר הוא קוראן שנכתב ביד בתוניסיה במאה התשיעית, ויש פריטים נדירים. כולל כאלה שיכולים להימחר בעשרות מיליוני דולרים, רק שאף אחד לא רוצה למכור אותם. כל ההיסטוריה המתועדת של עם ישראל ומדינת ישראל עצורה כאן, מטופלת ברגישות בידי צוות אנשי מקצוע, שהלהט שלהם לעבודה עומד בניגוד גמור לאסוציאציות שעולות מהמילה ספרייה. השבוע פגשתי אותם, באולמות הקריאה הפתוחים וגם בקומות הכמעט חשאיות, תת-קרקעיות, שבהן מתנהלות מלאכת האיסוף והשימור של התרבות שלנו. זה היה יום עבודתם האחרון לפני הדממה של לפחות שבועיים. כסף להמשך, נכון לכרגע, אין, בהיעדר תקציב מדינה. משרד האוצר אומר שכל משרד צריך לתעדף את פעילויותיו השונות. משרד החינוך אומר, התקציב טרם הועבר בשל היעדר תקציב מדינה. העובדים כאמור, בחל"ת. ומכאן והלאה, 6 מרואיינים. מדביקים פיסה לפיסה וממלאים את החורים. הגר מילמן. עובדת במחלקה לשימור ושיקום, בת 43, 18 שנים בספרייה. מחלקת השיקום היא אזור סגור. לצד מכונות גדולות ורועשות שיוצרות תחושה של מפעל, 5 עובדים עטויי חלוקים לבנים מבצעים עבודה ידנית עדינה ביותר של שימור, למשל הסרה איטית ומייגעת של סרטי הדבקה מדפי ספרים בני מאות שנים, טיפול בכריכות אור או ניקוי והדבקה של דפים. אנחנו נותנים מענה רוחבי לכל אגפי הספרייה, למפות, לאוספים האישיים ולספרים הנדירים, אומרת הגר מילמן. אנחנו אחראים לבקרה של טמפרטורה, לחות וגם תאורה באולמות העיון ובמחסנים, דואגים לחטא כל ספר שנכנס לספרייה או חוזר מהשאלה, וממונים גם על היחסון. מסתובבים באולמות ובמחסנים ודואגים להעמיד את הספרים על המדף באופן הנכון, כך שלא ילחצו יותר מדי. ויש גם מענה במקרי חירום. הצפה, נזילות או קצר חשמלי. לפני כמה שנים מישהו ישן וזרק בדל סיגריה לפתח עברור ונוצר עשן רב באחד המחסנים. לא פרצה שריפה, אבל הספרים התמלאו בפיח. יש תרגולות מסודרות לטיפול בכל תרחיש שכזה. איך נעשה השימור או הטיפול בספר שניזוק? כמו מבצע צבאי קטן. יושבים וחושבים יחד אם לפרק ספר כזה, אם לשטוף אותו, כשהמטרה היא כמה שפחות להתערב וכמה שיותר להישאר עם המקור, וגם יש שיקולים של זמן עבודה, כי כשיש פריטים שדורשים טיפול ממושך, יש ספרים של מאות שעות עבודה, חודשים, אנחנו פועלים לפי קוד אתי בינלאומי למשמרי ספרים, שמגדיר אפילו עם אילו חומרים כימיים לעבוד. אנחנו מתעדים את הפריט, כולל צילום ודוח מפואר על מצבו, לעתים מפרקים ומחברים חזרה, שבדרך יש גם שטיפה מיוחדת וייבוש ידני, והדבקה בדבקים מיוחדים, איחוי קרעים, מילוי חורים בנייר יפני מעץ תות, וכן הלאה. אנחנו לא משלימים את הטקסטים, זה אסור כי זה זיוף, אבל יש מכונה שממלאת את החורים בדף, וכמובן מכונה שקורכת. איך שוטפים ספר? יש ספרים שאפשר לשטוף אותם במים, אבל לא כדאי לנסות את זה בבית. עושים את זה כדי להוציא שאריות, מזון, דבקים ולכלוכים, רק אחרי שבודקים אם הדיו לא מסיס. עם מה הכי קשה להתמודד? סלוטייפ. זה נורא. הדבק בסוף נחלש ומשתחרר והוא תולש איתו את הטקסט. לא להשתמש בסלוטייפ כדי להדביק ספרים. בקצב שבו אתם משקמים ספרים, בסוף תישארו בלי עבודה. בעבר היו יוצרים דפים וספרים ביד, מסיבי כותנה ופשטן שהם חזקים יותר מהספרים של היום, מאלה של היצור התעשייתי. כלומר, דווקא הספרים הישנים עמידים יותר, כך שגם לנינים שלנו תהיה עבודה. בין הנובל של אגנון לתסריט ההמשך לגבעת חלפון, ירון סחיש עובד במחלקת הארכיונים כמעט 30 שנה בספרייה. החיפוש אחר ירון סחיש ברחבי הספרייה מוביל אותנו לדלת שאסור לנו לפתוח. כשהוא מגיח מאחוריה, הוא מספר שזהו חדר שרק מעטים מורשים להיכנס אליו, אבל מציג בפנינו את האוצר שמוחזק בו דרך קבע, פרס הנובל לספרות של שי אגנון, או בעצם גילומו הפיזי, מדליית זהב מהודרת. היא שמורה כאן עם שאר הארכיון האישי של אגנון, ובין אוצרות של עוד עשרות סופרים שהורו להעביר לכאן את הארכיון שלהם, לעתים בעודם בחיים. כשהתחלתי לעבוד עם דוד גרוסמן על הארכיון שלו, הראיתי לו את המדליה של אגנון ואמרתי, בקרוב אצלך, מתבדח. הוא מבקש לקצר ברעיון כי עליו להמשיך לפגישה עם א' ב' יהושע, שגם הוא מעביר את הארכיון שלו למוסד הזה טיפין טיפין. סחיש התחיל לעבוד כאן כשהיה סטודנט לספרות, ובמקביל לעבודתו במקומון הירושלמי. שם הכל היה דדליינים, ופה אני עובד בשביל הנצח, הוא אומר. בשנים האחרונות אני פה במשרה מלאה, ובניגוד לאינסטינקט העיתונאי שלי לפרסם, כאן צריך לשמור על דיסקרטיות. יצא לי להתקל בכל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל רק פעם אחת השתמשתי בחומר של הארכיון לצורך סקופ. נתקלתי בתיק על ועדת חקירה לאירועי ואדי סליב, שעליו היה רשום סגור, אז מובן שישר פתחתי. קראתי שם שהמוסד הביא לוועדה מכתבים שכתבו העולים בוואדי למשפחות שלהם בחול על המצב הגרוע שלהם, על קשיי הקליטה. בכיתי, ביקשתי לכתוב על זה, ובסוף הצנזורה אישרה לי. הספרייה הלאומית היא גן עדן לאנשים סקרנים כמו סחיש. הוא שולף עוד ועוד פריטים, חלק מהם אזוטריים. שלט בכתב ידו של אגנון, שבו הוא דורש מעוברי האורח, בשפה מליצית, לא להטריד אותו בשבתות. כתב יד, בכתב יד, של ידידיי מרחוב ארנון ללאה גולדברג. תיקיית קרטון עם קריקטורות של דוש. תסריט ההמשך לגבעת חלפון אינה עונה, מאחד הארכיונים שהגיעו בשנים האחרונות, זה של אסי דיין. ולצידו תכתובות פקס בין דיין למפיקים בנושאי מימון שיכולות להבהיר למה הסרט לא צולם. למה צריך לשמור ארכיונים אישיים של יוצרים? כי אנחנו מוסד לאומי, זה תפקידנו ואנחנו ספריית המחקר הגדולה בארץ. כיף לקרוא את הטיוטות של גרוסמן ויהושע או את ההתכתבויות שלהם. הנשים שראית כאן בחוץ עושות סרט דוקומנטרי על גרוסמן אז הן מציצות לארכיון שלו. כלומר, גם לגבי יוצרים חיים אנחנו הכתובת. כי מה, יהושע צריך שכל היום ידפקו לו בדלת אנשים שרוצים לחקור אותו? מה מגלים כתבי היד? מכתב היד של ימי ציקלג של סמך יזהר למשל, התברר שרוב הספר נכתב כשהוא היה חבר כנסת, בדיונים של הכנסת על ניירות רשמיים שלה. ואתה רואה איזו עבודת תחקיר הוא עשה, עשרות תיקים של תחקיר, כתבות של מערכת הביטחון על קצינים שהיו לדמויות בספר, פירוט של שעות הזריחה והשקיעה בימים של הקרב שהוא מתאר ומפות של האזור. יש לי גם עשרות התכתבויות של יהושע עם היסטוריונים לתחקיר של מסע אל תום האלף. תן דוגמה לעבודה הצמודה עם סופרים. את אורי אבנרי פגשתי פעם בשבוע במשך 3 שנים, עד מותו. בין השאר ראיתי אצלו מגירה עם תמונות של בחורות, והוא אמר, את זה אשאיר לך אחרי מותי. יש שם גם רשימה של כל הבחורות שהייתי איתן. כשהגעתי ל-100 הפסקתי לרשום. עברתי לרשימה ואמרתי לו, מה זה הדבר הזה? מזל שכבר אין העולם הזה, הייתי מדליף להם את הרשימה. הוא סיפר לי שכשהוא היה חבר כנסת הוא ניהל חיים כפולים. בימי חול בירושלים חי כמו סטודנט הולל, ובסופי שבוע חוזר לאשתו בתל אביב. כשהמקום עבד והזיכרון היחיד שנותר הוא מפה שלו. איילת רובין, מנהלת אוסף המפות, בת 55, 24 שנים בספרייה. בקצה הקומה העליונה שוכן אוסף המפות. בעבר טיפלו בו כמה וכמה עובדים, היום נותרה רק איילת רובין, לבדה, אחראית ליותר מ-11,000 מפות. יש לה תואר במידענות וספרנות, ולא רקע בגיאוגרפיה או בקרטוגרפיה, אבל השנים כאן העניקו לידע נרחב ואת היכולת לשלוף ברגע מפה של ארץ ישראל שצוירה עבור מסדר נוצרי מראשית המאה ה-17, או את תוכנית המתאר המקורית של העיר רחובות מימי העלייה הראשונה. על פי חוק, כל מפה שמודפסת בארץ מגיעה אלינו, כולל אטלסים וספרי גיאוגרפיה, היא מסבירה. יש גם מפות מחול, מתרומות. האוסף שלנו מבוסס בעיקר על מה שקיבלנו בשנות ה-80 מהאספן הפרטי ערן לאור, שהעביר לנו את כל 6,000 המפות שלו. מדיניות האיסוף שלנו היא שירושלים במרכז, אחריה ארץ ישראל, אחר כך המזרח התיכון ובסוף כל שאר העולם. אנחנו נעזרים גם בסוחרים כדי לאתר מפות נדירות ועוקבים אחרי קטלוגים של בתי מחירות פומביות. למה צריך מפות בספרייה? יש חדר של מפות בכל ספרייה בעולם שמכבדת את עצמה. אנחנו משרתים צרכים מגוונים של הציבור, מאדריכלים שמכינים תיק תיעוד שהעיריות דורשות לשיפוץ, דרך חוקרי אומנות, כי יש מפות שהן אומנות של ממש, חוקרי דתות, סטודנטים ועד אנשים שרוצים ללמוד על העבר של ארץ ישראל, ההתפתחות שלה ושל אמצעי התחבורה למשל. אפשר למצוא פה בניינים שהיו ואינם, והזיכרון שלהם על המפה הוא היחיד שנשאר. למשל, מפה של ירושלים עם קולנוע רקס, מהשיר של יוסי בנאי, או שכונת הפחים. הטכנולוגיה לא מייתרת את חדר המפות? במובן מסוים כן, אבל היא גם באה לעזרתנו. היינו אחד האוספים הראשונים שזכה לדיגיטציה, ויותר מ-70% מהאוסף סרוקים. אפשר לראות אותו מהבית, באופן חופשי, דרך אתר הספרייה. אפילו כדי להוציא דרכון זר מגיעים לכאן. אלונה אבינזר, מחלקת הייעוץ הגנאולוגי, בת 70 בספרייה מאז 1972 וכיום פנסיונרית מתנדבת. במקביל ל-300 העובדים בספרייה פועלים עשרות מתנדבים, רובם פנסיונרים שלה. אלונה אבינזר הגיעה לכאן כסטודנטית, זמן קצר אחרי שעלתה משוודיה כדי ללמוד ארכיאולוגיה, ועם השנים התקדמה לתפקיד מנהלת אולם העיון של ספרי היהדות. מאז יצאה לפנסיה, היא הקימה ומובילה את מערך הייעוץ הגנאולוגי. הגיעו קוראים לאולם שלי וביקשו חומר על העיירה שלהם או על המשפחה, בעיקר משפחות מיוחסות או רבניות, אז הקמנו את המערך עם המכון הבינלאומי לגנאולוגיה יהודית ועמותות שעוסק בנושא. על השולחן שלה כמה מכלי העבודה, כולל מדריך הטלפונים של פרנקפורט מ-1933, ספר הבריתות שמפרט את כל התינוקות שנימולו בארם צובה, חלב, בסוף המאה ה-19, שלל ספרי משפחות המתעדים את כל המשפחות היהודיות באזור מסוים, רישומי לידות וקבורות וספרי זיכרון לקהילות. באתר הספרייה יש טופס שבו מוסרים פרטים על המשפחה ובקשות למידע, בדרך כלל מציאת קרובי משפחה או בניית עץ משפחה. יש ביקוש גדול, ועד הקורונה הצלחנו לקבל רק 4 אנשים בשבוע. יש גנאולוגים, יש ספרים, נעזרים בארכיונים הפרטיים שיש כאן. הייתה מישהי שחיפשה מידע על הרב בן ציון אלקלאי, רב ספרדי ממוצא יוגוסלבי שלא מצאנו מידע עליו, ובסוף גילינו שהארכיון שלו נמצא כאן בספרייה. כדאי להוסיף שדווקא על הספרדים יש יותר תיעוד מאשר על האשכנזים, בין היתר בגלל השואה. בשנים האחרונות המוטיבציה של אנשים לאתר את השורשים שלהם גוברת, מתברר, כי הרוב פונים אלינו כדי שנעזור להם להוציא דרכון זר. ויש לה גם סיפורים שמסגירים כמה העולם קטן. למשל, הגיעה פרופסורית שחיפשה ספר בשוודית על העיר של בעלה. מצאנו את הספר, אבל הייתה צריכה עוד מידע, אז התחלנו לברר על מחבר הספר, מרק ספיר. לא ידענו מעלה בגורלו. התקשרתי לחברה שלי, ספרנית בסטוקהולם, וגילינו שלא רק שהוא חי, אלא הוא מרבה לבקר בספרייה שהיא עובדת בה. יצרנו איתו קשר והוא הגיע לבקר בארץ, ואז גיליתי שהבת שלו הייתה חברה טובה שלי בילדות. בעקבות המפגש איתו, תרגמתי את הספר לעברית והוצאנו אותו לאור. אחרי כל השנים בספרייה, לא נמאס לך? לא, אני נוסטלגית מטבעי ואוהבת היסטוריה. והיה לי צוות נהדר וקשרים עם הקוראים. חלק מהפרופסורים שהיו מגיעים לפה היו מזמינים אותנו לשמחות משפחתיות, לקפה. אחד מהם הזמין אותי לטקס שבו הוא קיבל את פרס ישראל. הכרתי את כל המוחות המבריקים, וכשיצאתי לפנסיה, לא יכולתי לוותר על כל זה. הבלשים שאוספים את כל הספרים כולם. נתן הירש, אחראי ספרות תורנית במחלקת הקטלוג, בן 27, 3 שנים בספרייה. החוק כאמור קובע שכל כותר שהודפס והופץ בישראל צריך להישמר בספרייה הלאומית, ומרבית המוציאים לאור מעבירים את החומר מיוזמתם. אבל מה קורה כשלא משתפים פעולה, או כשספר יוצא באופן פרטי ולא דרך מול מסודר? אחד העובדים שאחראים לטיפול במקרים כאלה הוא נתן הירש, שכמו רבים אחרים התחיל כאן כסטודנט, ונשאר כאחראי לקליטה ולקטלוג של הספרות התורנית. יש הרבה אברכים שמוציאים לאור ספרים עם חידושים הלכתיים, והם עובדים ישירות מול בתי הדפוס והחנויות, הוא מסביר. אז זה מחייב אותנו לעבודת בילוש. עמיתה שלי שמטפלת בספרות הכללית עושה את הבילוש בקבוצות פייסבוק ובאתרי מימון המונים, וכך מאתרת אנשים שמוציאים ספרים באופן עצמאי. אצלי נדרשת הרבה עבודת רגליים, חיפוש בחנויות ספרים בריכוזים חרדיים כגון מאה שערים. בעלי החנויות כבר מכירים אותי, ואני מאתר שם ספרים חדשים, פונה למחברים ומבקש שישלחו עותק. כי אנחנו לא אמורים לקנות את הספרים, אלא לקבל אותם. חוץ מהספרים שקשורים לישראל או ליהדות ויוצאים בחול שאותם אנחנו קונים. רוב הכותבים נענים לבקשה שלנו, וכדי לחסוך להם את עלויות המשלוח, יש לנו מתנדבים חרדים, מלאכי הספרייה, שאפשר להביא להם את הספרים והם אוספים אצלם עבורנו. אבל יש גם כאלה שמסרבים למסור את הספרים שלהם. ואז מה אתה עושה? אני לא יכול להחרים ספרים או לקנוס, אני יכול לאיים בקנס, וזה בדרך כלל עובד. הפנייה הראשונה היא בכל מקרה מאירת פנים, עם ברכות על הספר ובקשה אדיבה לקבל העתק, והרוב נענים. האיום בהליכים משפטיים מגיע רק במכתב השלישי, ובסוף יש רק מעטים שלא שולחים ספר. וגם אז חלק מהספרים מגיעים באופן עקיף, דרך קופסת התרומות של הספרייה. אגב, זה לא רק עניין חרדי. ברשימות הספרים תראה מספר דומה של חרדים ושל שמאלנים אנרכיסטים, כל אחד וסיבותיו. בכל מקרה, היופי הוא החוק, שלפיו אנחנו לא נתונים למגבלות תקציב ולא קונים את הספרים, הוא שאנחנו לא בוררים תוכן. כל ספר מקבל את אותו היחס. אתה עובד גם מול כותבים חרדים אנטי-ציוניים? כן, הם אולי מתנגדים למדינה, אבל הם השתמשו בספרייה עוד לפני שהמדינה קמה. יש לנו את האוספים הגדולים בעולם בתחום, אז הם מבינים את החשיבות של המקום. ותראה פה הרבה חרדים. אני מסביר לקיצונים שאני פועל מתוך מסורת של עם הספר, פחות מתמקד בצד הלאומי של הספרייה. יש לנו גם קיצוניים שאפשרו לנו לסרוק את אוסף הפשקבילים שלהם. להפוך את הכל לנגיש ומוגן מהתקפות סייבר. אבשלום עמיחי, מנהל מרכז הדיגיטציה, בן 33, שנה וחצי בספרייה. תפקיד מרכז הדיגיטציה הוא לאפשר הנגשה של חומרים, טקסטים, תמונות, שקופיות, קובצי סאונד, לפעמים אובייקטים של ממש, שאת כולם אפשר למצוא ולראות באמצעים דיגיטליים מתוך הספרייה, מסביר אבשלום עמיחי. יש כל כך הרבה פריטים מעניינים. לפני שבוע צילמנו פה קערות מגיות שהגיעו לאחרונה עם כל מיני ברכות וכללות שכתובות עליהן. פעם צילמנו גולגולת אדם ששמורה באחד הארכיונים. מעבר לכך, חלק מהחומרים החדשים שמגיעים לספרייה הם דיגיטליים, והמרכז גם סורק חומרים שמושאלים מספריות וארכיונים אחרים ומוחזרים עליהם אחר כך. כל הספרים בספרייה אמורים להיסרק? יש בעיה של עלות, יש מיליוני ספרים בספרייה, ובכוח האדם שלנו אנחנו לא יכולים לסרוק יותר מכמה מאות בחודש, אז אנחנו מתמקדים בספרים העתיקים שצריך לסרוק מטעמי שימור, בספרים נדירים ובספרים שאין עליהם זכויות יוצרים. והכל שמור בספרייה? כן. יש לנו גם חוות שרתים פנימית. אנחנו משתמשים במערכות המתקדמות ביותר לאחסון וגם להבטחת המידע, וקרה לא פעם ולא פעמיים שהיו התקפות סייבר נגדנו, כמו שיש על לא מעט מוסדות ישראלים אחרים. אבל אני מבטיח לך שלפחות בתקופה שלי לא הצליחו לעשות שום נזק. תם הספר? כתבתו של יוגב קרמל מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.